ברשות ראש הישיבה, ברשות כל הרבנים, אמרו לי פעם בשם הרב צבי יהודה שכשהרב זצ"ל נפטר היו הרבה מאוד מאמרי זיכרון שיצאו לזכרו של הרב, ואמר רבנו הרב צבי יהודה שבשביל לכתוב ולדבר על אדם גדול צריך הכותב או האומר צריך בעצמו להיות קצת גדול, כיוון שבשביל לנסות להעריך דמות שיש בה גדלות צריך שלמי שמעריך ומי שמדבר יהיה איזושהי נגיעה, איזושהי שייכות לקנה המידה שעליו הוא מדבר. אם הוא לא שייך לאותו קנה מידה, אז בעצם יש פה איזה משהו שהוא לא שייך. זאת אומרת, אדם קטן מדבר על גדלות, הוא לא מצליח להבין על מה, במה הוא עוסק. מעין זה הגמרא אומרת, לא יודע, לומדים פה מסכת שבת, בטח לא. אז הגמרא אומרת בפרק 15 של מסכת שבת, ראשונים, אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. כלומר, כשעוסקים מעין זה, עוסקים בראשונים, עוסקים בדמויות אחרות. עולמם של בני אדם הוא זר לעולם המלאכים. אז האמת היא שיש לי קצת מורה של עירת רוממות, שאני מדבר על מורי ורבי. לפחות ב-30 שנה שאנחנו בקשר, אני חייב לומר שכל הזמן התחושה שאנחנו מסתובבים ליד גדלות, ליד אדם גדול, ליד נפש גדולה, תורה גדולה, וסוג של אין ברירה שגם אנשים כמוני צריכים לפתוח את הפה. וכיוון שביקשו, אז אני אומר משהו עם במסגרת הפרופורציות הנכונות. לפני 25 שנה בערך היה לנו איזושהי שיחה אישית, מה שנקרא, ותוך כדי הדברים אז הוא אמר לי שהרבנים בישיבת מרכז הרב ובנותיה, אז יש לרבנים בישיבה איזשהו שוני מכל הישיבות האחרות. הוא הגדיר את זה ככה, הרב מרדכי הגדיר שכשראש ישיבה מתמנה, אז כל ראש ישיבה הוא מעיין של תורה. הוא מעיין של תורה בפני עצמו שנובע ומחדש. ונכון, הוא למד מרבותיו וקלט מהם, וודאי שחלק ממה שהוא הוטמע באישיותו, ממה שהוא קלט מרבותיו, גם ניכר ומתגלה. אבל כל אחד הוא מעיין בפני עצמו. הוא אמר לי, אבל במרכז הרב ובנותיה אנחנו לא מעיין בפני עצמנו, אנחנו צינור למעיין קדום. המעיין זה הרב זצ"ל, ואנחנו ממשיכים בדיוק את אותו צינור, וקשה לאדם שבאישיותו הוא מעיין להפוך להיות צינור, להמשיך בדיוק את אותו מעיין קדום, להמשיך בדיוק את אותו עניין. ואומר לי, אתה יודע, הרב ציודה עיצב צוות בישיבה, היו הרבה עניינים טכניים, אנשים יש להם מחויבויות משפחתיות וכלכליות, אבל המכנה המשותף לכל מי ש הרב ציודה רצה שהוא יישא בעול בישיבה המרכזית, זה הכישרון הזה, היכולת להיות צינור ולכבוש את המעיין. הרב מרדכי אמר את זה, וחשבתי שמי כמוהו מעיין נובע. אין סוגיה שהוא לא עסק בה, בכל תחום בתורה שהוא לא היה מעיין מחדש. כל סוגיה שבאנו לקראת שיעור היה מין מתח כזה, מה הרב יגיד בסוגיה, היה ברור שיהיה פה משהו מקורי, חשיבה מקורית, ניתוח מקורי, מסקנה מקורית, הבנה מקורית. בכל סוגיה שהוא לא עסק בה היה כמעיין מאוד מחדש, בין אם זה בסוגיות השס, בין אם זה בענייני אמונה, בין אם זה שהוא לימד ספרים של הרב או מאמרים של הרב סיודה, תמיד זה היה משהו מאוד מאוד מחודש. והוא בתוכיותו, באישיותו, מרגיש את עצמו כצינור למעיין גדול, שהוא ממשיך ולוקח נושא בעול, להמשיך את אותו צינור, להשקות מימיה של תורה, להחיות עם רב. ועם רב מאוד שתה את, את דבריו. אני חושב שאין מישהו בדור שלנו ממרביצי התורה שיש לו כל כך הרבה תלמידים, תלמידים צעירים ותלמידים ותיקים ש, שדבקים בו וגדלו על ברכיו, והוא בנה אותם מהמסד עד, עד התפחות. כשהודיעו לי שהרב, שהרב מרדכי נפטר, מיד עלה בראשי המשפט שהרמב״ם בהקדמתו למשנה כתב על ארי מיגש. ארי מיגש היה רבו של הרמב״ם, יש אומרים רבו של אביו, והרמב״ם בהקדמתו למשנה שהוא מתאר את השתלשלות התורה, הוא פתאום מדבר על ארי מיגש, והוא ככה מייחד כמה מילים, קרא לזה אישיות, לא רק על מפעל התורה של ארי מיגש, אלא מילים אישיות על ארי מיגש. והרמב״ם כותב על ארי מיגש, כי לב האיש ההוא בתלמוד מבעית למי שיסתכל בדבריו ועומק שכלו בעיון, עד אשר כמעט יאמר בו וכמוהו לא היה לפניו מלך במנהגו ודרכו. אז ראשונים כמלאכים, אנחנו לא עוסקים בראשונים כמלאכים, אבל כן, לפעמים הרגשנו בשיעורים, רמוד חיה מתחיל סוגיות, גם הסוגיות שנראות כפשוטות, וגם הסוגיות המורכבות ביותר, ויכולת הניתוח ויכולת ההבנה ותשומת הלב להכניס את כל הסוגיה לתוך מהלך אחד שמתחיל מהיסוד הכי פשוט ולאט לאט הולך ונבנה ממסד עד התפחות בניין שלם שכולו חידוש. לב האיש ההוא בתלמוד מבעית למי שיסתכל בדבריו ועומק שכלו בעיון, כמוהו לא היה לפניו מלך. ככה היה התחושה בקרב תלמידיו. נדיר מאוד למצוא רם בישיבה שתלמידים לומדים אצלו כל כך הרבה שנים ומוצאים כל הזמן מוצאים טעם חדש ודבר חדש, ובכל סוגיה מן המתח הזה מה הרב יפתיע אותנו, מה הרב יגיד, מה הרב יגיד בשיעור. וגם צורבים צעירים וגם תלמידי חכמים ותיקים יותר תמיד שמחים להתחדש ולשמוע כמעיין הנובע עומק שזיקו אותו מהשמיים, זיקו אותו מהשמיים וזיקו את הדור שלנו שישתל דווקא בבתי המדרש של, של, של התורה הגואלת, ולגדל דור שלם של מעיינים, דור שלם של לומדים שממשיכים להשקות מימיה של תורה ולהאיר את כל אופק התחייה הלאומית שלנו, וימשיכו כמובן במעשה הזה, נמשיך הלאה והלאה להאיר את הערת הגאולה. יש באורות התורה, בפרק ת' של אורות התורה, הרב בפרק ת' בפסקה ג', סליחה, פרק ת' פסקה ז', סליחה, אומר הרב, אף על פי שכל העולם כולו וכל המחשבות והרגשות כולן מלאים הם אור השם וקודש של החיים העליונים אצל ישרי לב המתענגים על נועם השם ומבקרים בהיכלות תמיד. כלומר, העולם כולו, כל המחשבות, כל ההרגשות, כל מה שחי בעולם הוא מלא, מי שהוא ישר לב שמתענג על נועם השם, הוא רואה בכל דבר אור השם, הוא רואה חיים עליונים, הוא רואה גילוי של שם השם בכל פינה, כל פינה של תורה וגם כל פינה של חול וכל פינה של של רגשות הנפש. והרב אומר שמי שהוא מתענג על נועם השם ומבקר בחלות תמיד, ככה הוא מביט על העולם. הרמות לך יקרא את הפסקה הזאת, הוא אמר ש לבקר בהיכל השם, אומרים בשם הרב, זה להיות, דוד המלך אומר, שבתי בבית השם, וממשיך לבקר בהיכלו. להיות בן בית ולהמשיך להרגיש אורח. הוא אמר שככה אומרים בשם הרב זצל. הוא אמר שהוא חושב שהפשט, הפשט הפשוט של הפסוק, לבקר, לבקר בקוף, מלשון גם ביקורת, הכוונה היא לעמוד על עומק המשמעות של היכל השם. במובן של לעמוד על עומק המשמעות, על המשמעות השלמה ביותר של המציאות, ומי שמביט ככה לעולם הוא רואה בכל דבר עומק המשמעות, הוא רואה את שם השם שמתגלה בכל המחשבות, בכל ההרגשות, בכל העולם כולו. אומר הרב, למרות כל זה, מכל מקום, מעיין ההוראה היסודית הרי הוא גנוז בתורה, ולכן כשהולך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. אומר הרב, אף על פי שאינו ממש מתחייב בנפשו, אם כבר עלה למדרגת ההסתכלות האלוקית, מכל מקום מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. מעיין ההוראה היסודית, אומר הרב, גנוז בתורה, שם השם מתגלה בהכל, אבל המעיין היסודי, המקור שממנו הכל נובע, חיי החיים נובעים מהתורה, ולכן כשאדם הולך בדרך ומפסיק ממשנתו, מביט על העולם, הוא רואה בעולם את אור השם, אבל הוא מפסיק ממשנתו, מתנתק מהמקור שממנו הכל נובע, מכל הגילויים האלוקיים האלה נובעים, אז הוא כאילו מתחייב בנפשו, כי סוף כל סוף מכל העולם אור חיים זורח הוא, אבל מן התורה שופע אור חיים דחיים, ואין עוזבים קדושה חמורה מקורית ותופסים במקומה קדושה קלה מעותקת. הביטוי הזה שבתורה מאיר אור חיים דחיים, מי שדבק בתורה במעיין החיים של החיים, עצמיות החיים שממנה כל החיים נובעים, מביט ככה, הוא דבק ככה בתורה, הוא מביט ככה על העולם. כשהוא מביט ככה על העולם, שום דבר בעולם לא זר לו, שום דבר בעולם לא מנותק מאור השם, אז הוא מביט תמיד בחיבה על הכל, בסימפתיה על הכל, בעין טובה על הכל, כי הכל חי מקור הקודש. בתורה גנוזים חיים דחיים, ולכן עין הטובה על הכל וסימפתיה על הכל, הוא בעצם לעולם לא יפסיק ממשנתו, כי הוא תמיד דבק בחיים דחיים. הרב מרדכי היה כולו בבית המדרש, אבל שהוא היה מדריך את המציאות ומתבונן על המציאות, תמיד היה לו עין טובה על כל דבר שמתפתח, כל דבר שמתפתח, בין אם זה בקודש, בין אם זה בחול, תמיד היה גם כשהיה בא באיזשהו תביעה או ביקורת, זה תמיד היה מתוך איזושהי עין טובה, חי את חיי הנשמה, ומתוך חיי הנשמה מחיה את הכל, אז שום דבר לא נפרד מחיי הנשמה. ולמרות ששום דבר לא נפרד מחיי הנשמה ועין הטובה על הכל, וגם אנשי הקודש וגם אנשי החול מצאו אצלו אוזן קשבת ונהנו ממנו כמו מי שעוסק בתורה לשמה, וחלק מהדברים שהוא זוכה בהם שנהנים ממנו עצה ותושייה, והוא נעשה כמעיין המתגבר ומשפיע ברכה על הכל, עדיין המרכז העיסוק בתורה בחיים דחיים. מתוך התורה יש עין טובה על כל מה שמתפתח, אבל העיסוק היסודי והאחריות היסודית זה המעיין של החיים דחיים, לבנות את בית המדרש ולהחיות המרב מתוך העמל הזה בתורה והגדלת התורה בגאולתם של ישראל. שנה לפני שעזבתי את ירושלים בתפילת גרנו בקריית משה, והלכתי לתפילת שחרית של חג השבועות לוותיקין, לישיבת הר המור, הייתה אז בקריית יובל, בשיפולי קריית יובל, מי שמכיר דרך כרמית ליד מה שהיה נקרא כפר הנוער עין כרם. ואז בהלוך לא היה זמן לשום דבר, יצאתי אחרי לילה של לימוד, רצתי לישיבה, התפילה הייתה בנחת, ובחזור אז הלכנו חבורה של כל מי שהיה גר בקריית משה, אז הלכנו עם הרב מרדכי ביחד, היה דרך בנחת, ולא יודע מה קרה, אבל מצאתי את עצמי כל הדרך דיברנו, והרב דיבר איתי על הסוגיה במסכת ברכות בדף למדי, ואנחנו מחלוקת רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי. רבי ישמעאל אומר, ואספת דגניך ותירושך ויצריך, הענג בהם מנהג דרך ארץ. כלומר שהדרך הישרה לגדל, שאדם מגדל את עצמו ואת אישיותו, זה מתוך סוג של נורמליות, ואספת דגניך ותירושך ויצריך, ובתוך זה מופיע עיסוק בתורה. ורבי שמעון בר יוחאי אומר לו, אם כן תורה מה תהיה עליה? אלא אנחנו עוסקים בתורה. הגמרא אומרת רבים עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם, ומשמע בנפש חיים כתוב שכנראה יש מעטים שכן עולה בידם לעשות כדרכו של רשב"י. הרב מרדכי שאל שיש סתירה בין הגמרא הזאת לגמרא במסכת מנחות בדף צדיתת עמוד ב', ששם שואל בן אחותו של רבי ישמעאל, בן דמה, הוא אומר לו, כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה, הוא שואל את דודו רבי ישמעאל, מהו ללמוד חוכמה יוונית, ועונה לו רבי ישמעאל, כתוב והגית בו יומם ולילה, אם תמצא זמן שהוא לא מן היום ולא מן הלילה, תעסוק בחוכמה יוונית. אז לכאורה פה רבי ישמעאל אומר לאחיין שלו, כל היום תשב ותלמד. ובגמרא מסרת ברכות רבי ישמעאל אומר, לא, ענק בהם מנהג דרך ארץ. גם ברשב"י יש שם סתירה בין הסוגיות, והרב מרדכי כדרכו פלפל, הדרך לקחה יותר משעה, וכל הדרך הוא פלפל על הסוגיה הזאת, והתרחב להרבה דברים אחרים, כמה אפשרויות בכל דבר. ואז בסוף, תוך כדי הדברים, הוא אמר לי, אם נדקדק בדברי רבי שמעון בר יוחאי, שהוא עונה לרבי ישמעאל, הוא לא בעצם מתמודד עם הדעה של רבי ישמעאל. הוא אומר, רגע, תורה מה תהיה עליה? אבל אם יש הגדרות של הלכות תלמוד תורה, מה זה והגית בו יומם ולילה? ונניח הגדרה היא שאדם צריך ללמוד גם ביום וגם בלילה, קריאת שמע שחרית וערבית, כדברי הגמרא במנחות, או לקבוע איזושהי קביעות ביום ובלילה, אז צריך לדון בהגדרת מצוות תלמוד תורה. רבי שמעון בר יוחאי לא שואל, רגע, אבל הגדרת מצוות תלמוד תורה היא אחרת. הוא שואל ותורה מה תהיה עליה. אמר הרב מרדכי שהוא מבין שרבי שמעון בר יוחאי לא חלק על עצם העיקרון שאפשר לעסוק בתורה יומם ולילה והגית בו יומם ולילה, על ידי זה שאדם עוסק גם ביום וגם בלילה, ולא עובר יום ולא עובר לילה שהוא לא עוסק בתורה כפי השיעור שהוא צריך לעסוק בו. רבי שמעון בר יוחאי שואל את רבי ישמעאל, תורה מה תהיה עליה? כלומר, נכון, אפשר אולי לסמן וי על מצוות תלמוד תורה, קיימתי מצוות והגית בו יומם ולילה, אבל לא בזאת מסתכמת האחריות שלנו על התורה. יש לנו עוד אחריות על התורה. מה אם כלל ישראל צריך תורה לא רק של והגית בו יומם ולילה, של מי שמקיים מצוות תלמוד תורה כפי הגדרה הלכתית של והגית בו יומם ולילה, יש אחריות על התורה של כלל ישראל, ולאחריות הזאת תורה מה תהיה עליה? נדרש 24/7 לעסוק בתורה, עד כדי כך שלסמוך על ועמדו זרים וראו צונכם, כדברי רבי שמעון בר יוחאי. אמר לי הרב מרדכי שהוא חושב, וכבר אני זוכר, הגענו לשיפולי קריאת משה, מי שמכיר, היינו בסוף בין בית הקרם לקריאת משה, שהוא חושב שזה גם תביעה שאנחנו נתבעים אליה, אנחנו כציבור, אנחנו כחבורה שרוצה להאיר את אור הגאולה של עם ישראל באורה של תורה. ולזה לא מספיק והגית בו יומם ולילה בהגדרה הלכתית, לזה צריך אנשים שיקחו את האחריות מה עם התורה של כלל ישראל ותורה מה תהיה עליה. אני זוכר שבאותם שנים נפטרו רבני העיר ירושלים, והתחילו אז לדבר, רק לדבר, לקח עוד המון שנים עד שבחרו רבנים חדשים. אז הוא אמר לי שהוא לא מדבר על אף איש, כי אף אחד לא מעלה שמות, אבל אמר לי, כולם מבינים שהרב המיתולוגי של ירושלים זה הרב צבי פסח פרנק, איך זה יכול להיות שכציבור לא קמה לנו גדלות בתורה כמו הרב צבי פסח פרנק? איך זה שלא הזעקה הזאת של תורה מה תהיה עליה לא מטלטלת אותנו, ולקחת אחריות על הדבר, ומתוך זה יהיו גם בעלי כישרונות שתצמח מהם גדלות כזאת שיכולה לענות את התשובה הזאת, כן, תורה מתה עליה. יש מי שיקח אחריות. התביעה הזאת לקחת אחריות על תורה מתה עליה ולחטט את רגליו ולסוע ממקום למקום, אני חושב שעשרות בתי מדרש הרב היה נוסע במהלך השנים, מסתבר שגם ללון מורה הוא הגיע, אני לא יודע, אבל אני מעריך שגם היו שנים שהוא הגיע לאלון מורה, ממקום למקום בלי... מה? לחטט את הרגליים מבית מדרש לבית מדרש, בכל מקום בארץ, בכל פינה שאפשר, ולקחת אחריות ולייעץ ולהדריך את התלמידים ולקחת אחריות על תורה מה תהיה עליה. ומתוך האחריות הגדולה הזאת על תורה מעטה עליה לא להיות זר אל העולם, גם לדברים הקטנים, להיות אבא מסור וסבא מסור ובן משפחה מסור, ולכל תכונה של חיים לקחת אחריות. פעם ראה אותי באיזה חתונה, הוא שאל אותי על אחד האברכים בישיבה שהיה שם איזה חולה בבית, הוא שאל אותי אם אני מעודכן מה קורה ומה אפשר לעשות, אם אני יודע מה התחדש, לקחת אחריות על כל דבר ודבר. אני אישית עברתי לפני 12 שנה סדרה של טיפולים לא נעימים, הייתי בבית תקופה ארוכה, בערב ראש השנה אני זוכר ב-11, 12 פתאום טלפון מצלצל, אני רואה על הצג הרב מרדכי שטרנברג. אמרתי מה הרב מתקשר אליי, כאילו עניתי כמובן. הוא אמר לי שלום שמעון, מה שלומך? רציתי רק לדרוש בשלומך ולאחל שנה טובה, ותעניין מה קורה, מה קורה עם הטיפולים, מה המצב הבריאות, לאחל שנה טובה. אני זוכר שנכנסתי לראש השנה אחרת, אמרתי לילדים תראו מה חסר לאדם בערב ראש השנה לעשות, אני לא קרוב משפחה, להתקשר לתלמיד שיש לו איזה תקופה מבחינה בריאותית מאתגרת ולשאול, לדרוש בשלומו. אולי זה מה שאלישע בקריאתו לאליהו, שהוא רואה את אליהו מסתלק מאיתו, הוא קורא אבי אבי רכב ישראל ופרשה. ואם נדקדק, אז אבי אבי זה קריאה מאוד מאוד פרטית, כמו שאדם מרגיש, בן מרגיש כלפי אביו, ככה אלישע מרגיש כלפי רבו המובהק, הוא אומר לו אבי אבי, הדבר הכי פרטי, הכי אישי. ומצד שני הוא אומר לו זה רכב ישראל ופרשה, מי שנושא באחריות הזאת לקחת את האומה ולקדם אותה ולגדל בה, להעביר את מסורת התורה ולהיות ממעתיקי השמועה ולקחת אחריות על הגדלת התורה, על הגדלת התורה בישראל, להיות הכוח המניע את הדברים הגדולים ביותר, ולהישאר יחד עם זה אבי אבי, להישאר יחד עם זה בטבעיות הפשוטה של החיים. אני חושב שגם אנחנו בתור תלמידים, אני יכול להעיד על עצמי, אני בהלוויה פגשתי הרבה חברים שכולם דיברו על זה, שעם כל זה שכולנו הרגשנו שאיבדנו רב, אפילו במובן מסוים רב מובהק שלמדנו ממנו את דרכי העיון ודרכי הלימוד, גם הרגשנו איזשהו איבדנו אבא, היה תמיד אוזן קשבת לדבר קטן ודבר דבר קטן ודבר גדול, לא היה דבר שהרגשנו שאי אפשר להתייעץ עם הרב, ותמיד היה תמיד מצא את הזמן לכל תלמיד. לפני 6-7 שנים היה לי איזה קשר עם בחור בשיעור א', למד בישיבת הר המור, בחור בשיעור א', שיעור א', הרבה פעמים קשה לבחורים להיכנס למסלול של הישיבה, ואותו בחור היה לו קשה והוא התקשר אליי. אז אמרתי לו תקשיב, אתה מתאר דבר שקורה, אבל לדעתי אתה נמצא בישיבה, תפנה לרב מרדכי, תבקש ממנו להתייעץ, מה שאתה מספר לי תספר לו. הוא בהתחלה אמר לי מה אני מתבייש, עודדתי אותו, הוא התקשר אליי אחרי כמה ימים, הוא אומר לי כן, עזרתי אומץ, ככה הוא תיאר, וניגשתי לרב, הוא אומר לי אחוז התפעלות, הוא אומר לי הרב דיברתי עכשיו שעה ורבע ואני מרגיש שזהו, אני נמצא במקום אחר. אז אמרתי לו תשמע, עצה טובה, דיברת, קלטת, קח דף, קח עת, ותרשום את עיקרי הדברים. אז הוא בטלפון, הוא צחק, הוא אמר לי, מה אתה חושב? קודם כל לקחתי דף ורשמתי, אחר כך התקשרתי אליך להגיד תודה על העצה. במסיבת חנוכה הראשונה בישיבת הר המור הוקמה בחשוון בתשנ"ח, וישר היא הוקמה כזה מעכשיו לעכשיו, ישר התחלנו ללמוד. הפעם הראשונה שהישיבה התכנסה כישיבה ושמחה ביחד היה במסיבת חנוכה, והרב מרדכי נשא שם דברים, דיבר דברי תורה בענייני חג חנוכה, והוא הזכיר שהמושג של טהרה, פח שמן טהור, הוא מושג שהוא כולו ישראלי. היוונים יכולים להבין שמן זית, יכולים שהוא יהיה אפילו זך, אבל שמן טהור זה מושג שלא קיים בחיים של היוונים. המושג של טהרה זה אומר שיש איזשהו כוח בחיים שהוא לא רק שייך לעניינים חומריים, כוח בחיי העולם הזה שהוא לקוח מעולם הנצח, ואנחנו טובים לבנות חיי קודש, לבנות חיים שהבסיס שלהם לקוח מעולם הנצח, לנצח, למרות שהם חיים פה בעולם הזה. ועל זה יש ליוונים מלחמה. הם רוצים לפתח את העולם, רוצים לפתח את החיים, הם גם מצליחים לקדם את העולם, אבל פתאום בא עם ישראל ולא, יש עוד משהו בעולם מעל החיים החומריים, מעל החיים הטכניים, ומושג של טהרה. ומתוך זה שישראל חיים אלוקיים, חיים של שמוארים בהערה של נצח, הם יכולים גם מתוך טהרה להתעלות אל הקדושה ולחיות חיים שהם כולם דבקות בקודש. והוא הזכיר את זה שאנחנו בדור כזה, שבגלל שעם ישראל קם לתחייה והוא מחדש בעולם שיש חיים לאומיים שמקורם הוא הנצח, אז יש מלחמה על הטהרה. ממילא יש מלחמה על הטהרה שמאפשרת חיים של קדושה. ואנחנו, כל מי שזיכה אותו ריבונו של עולם, להצטרף לבתי המדרש. מאיפה זה בא לו? זה אומר שיש לו איזושהי נגיעה לעולם של הטהרה, לעולם של הנצח, לעולם שהוא מבין שהוא חי בעולם הזה, הוא חי פה, אבל הוא חי חיים שיש להם מקור עליון, מקור שמימל לעולם, מקור שהוא נוגע בנקודת הנצח, בנקודת הטהרה. הוא שותף לבניית חיי הטהרה וחיי חיי הקודש, ומתוך זה אחריות שלנו להגדיל תורה, להגדיל, לבנות את עצמנו כאישיות כזאת שמאירה בהארת חיי נצח. הרמוד חי איזשהו חיים שכל כל כל עניינם בכל אישיותו חי חיי נצח, מעל הקטנות של העולם, מעל החשבונות הרבים שמחשבנים בני אדם. הזכירו השבוע כמה פעמים גם דברים שהרב מרדכי בעצמו אמר, אם הרב דומה למלאך השם צבאות יבקשו תורה מפיו. והרב מרדכי שאל, אנחנו בני אדם, בעולם לא פגשנו מלאכים, אז איך נדע מה זה רב שדומה למלאך השם צבקות? הרי אנחנו, אין לנו קנה מידה של מלאכים. אז אמרו לי שבג' אלול בישיבה, זו פעם אחרונה שהוא דיבר בבית המדרש, אז הוא אמר שמלאך הוא שליח. מלאך אין לו בחירה חופשית, הוא כולו שליח של המשלח שלו. ואנחנו, רב שדומה למלאך זה רב שהוא כולו רב שהוא כולו שליח, רב שהוא כולו כולו רק מלא בשליחות. סיפרו לי את זה, נזכרתי שהסתלק מאיתנו השנה גם כן צדיק מיוחד, הרב יהושע רוזן, זכר צדיק לברכה, גם היה מורי ורבי. אז הרב רוזן אמר לי, שאני לא זוכר בשם מי הוא אמר את זה, שמלאך, כתוב שמלאך לא עושה שתי שליחויות. רב שדומה למלאך זה רב שהשליחות שלו ללמד את תלמידיו, להגדיל תורה, היא ממלאה את כל לבבו, את כל זמנו. זה השליחות שלו בחיים. אז הזכרתי, הרב מרדכי היה כולו מלא בשליחות הזאת, להגדיל תורה בישראל, בכל מקום שאפשר, בכל צורה שהוא יכול להועיל בה, לבנות עוד קומה של תורה, עוד קומה של תלמיד חכם, עוד בחור שיכול להתגדל. הדבר הזה ממלא את כל לבבו. אני חשבתי, נזכרתי באישיות של הרב מרדכי, היא עומדת לנגד עיניי, אני לא ראיתי מעולם מלאך, אבל כשאני על דרך השלילה, כשאני רואה מישהו שהוא לא שייך לקטנות העולם הזה, בשום קנה מידה, כל מפגש, ונפגשנו המון פעמים, וגם המון התייעצויות טלפוניות, גם בעניינים אישיים וגם בענייני הנהגת הציבור שהוטלה עליי בשנים האחרונות, תמיד זה היה מתוך מבט שנמצא בתוך העולם, אבל לא נמצא בקטנות של העולם, לא משועבד לשפלות של העולם, לא משועבד לקטנות של העולם, בן חורין לגמרי מתוך מהקטנות ומהדברים הזולים שנמצאים בעולם. אז על דרך השלילה, אדם שלא מתפעל מכל הקטנות, רב שדומה למלאך השם צבאות. לפני שנה וחצי, תשפ"א, נפטרו בתפוח במהלך פחות משנה שלושה ילדים, כל אחד במיטה משונה אחרת, באסון נורא אחר. והקהילה, כמו כל קהילה, קהילה קטנה בסך הכל, שלושה ילדים בתוך פחות משנה, יש הרבה מאוד מעגלים, והקהילה הייתה מאוד מאוד מטולטלת. היה לזה עוד הרבה מאוד משמעויות חוץ מהדבר הזה. בצורה קשה לי לתאר את השבר ואת התחושה שאנשים הסתובבו איתה. ובתור, בתפקיד שלי בקהילה, חשתי את זה. גם אני הייתי מטולטל מטבע הדברים. הרמתי טלפון לרב מרדכי. אמרתי לו, זה המצב בקהילה. מה אומרים? היה שיחה מאוד מיוחדת, ושני דברים מתוכה, אני רוצה להגיד שני דברים. הדבר הראשון שהוא הדגיש לי מאוד מאוד בעריכות, הוא אמר לי, תראה, הריבונו של עולם הוא אבא, הוא גם אבא רחמן, הוא לא אבא עם חולשות, לכל אבא מכיר בעצמו, יש לו גם חולשות, לפעמים הוא קצת יוצא משיווי המשקל שלו, אבל ריבונו של עולם הוא אבא שכולו רחמים, וגם שהוא מכה, וגם שהוא מכאיב לנו, הוא כולו רחמים, הוא כולו אהבה. לרגע אחד אין רפיון, לא בכמות אהבה ובטח לא באיכותה של אהבה. ואנחנו מקבלים מכה, וזה אבא שמכה אותנו, עם כל האהבה, עם כל הרצון להטיב איתנו שלא פוסק, ככה להתבונן על המציאות הזאת, גם כשהיא כל כך קשה וכואבת לנו. הוא אפילו אמר לי יותר מזה, הוא אמר לי, בטח יהיו כאלה שידברו, שצריך לרוץ לבדוק תפילה, ולבדוק מזוזות וזה. אומר לי, תראה, יש הלכות איך בודקים תפילין ומזוזות. מי שזה הזכיר לו שהוא שכח לבדוק מזוזות, שילך לבדוק אותם. אבל מי שכבר בדק את המזוזות כדינו, אל תרוצו לבדוק מזוזות. זה לא יהיה חיזוק באמונה, זה יהיה רק רפיון באמונה. צריך לדעת שריבונו של עולם, גם כשהוא מכה אותנו, הוא מלא אהבה, הוא מלא רוח, הוא מלא חמלה, הוא מלא רצון להטיב לנו. ומתוך זה הנקודה השנייה, צריך לדעת לקבל את המכה. צריך לדעת לקבל את המכה שהאבא מכה. שבן צריך לדעת לקבל את המכה שהאבא מכה אותו, לדעת לקבל אותה בדומיה. חלק מהמטרה של המכה זה שנקבל אותה בדומיה. עומדים מול הדין האלוקי, הרמודך היה בשיא פריחתו, יש לי בן שבדיוק בשיעור שלו בישיבת הר המור, היה רם שלו בשנה האחרונה, והוא היה רם לכל דבר. זאת אומרת, השיעורים התנהלו כסדרם. אני בשבת פרשת בראשית הייתי, התארחתי את משפחה בקריית משה, דפקתי אצל הרמות חי בדלת, התלבטתי אחר הצהריים, באתי, דפקתי, ושאלתי אותו מה שלמה, ושאלתי, יש לרב כוח להעביר שיעורים בישיבה? הוא הסתכל עליי כאילו קרה לי משהו, אמר לי, מה פירוש? כל הקיץ לימדתי, זה היה בערב ראש חודש חשוון, אמר לי, ביום רביעי מתחיל הזמן, אני מתחיל את הזמן, אני ממשיך להעביר שיעורים. עד הרגע האחרון, השיעור האחרון היה ביום חמישי אחר הצהריים, הוא הושפז בשבת, אבל ביום חמישי אחר הצהריים היה עדיין שיעור בעיון, בסוגיות של חנוכה. וצריך לדעת לקבל את הכאב, לקבל את המכה שאבא מכה אותנו בדומיה. חלק ממה שהשם רוצה מאיתנו זה הדומיה הזאת, שהיא הדומיה שלנו אל מול הדין האלוקי, גם פותחת, מאפשרת לגודל האלוקי להופיע בתוכנו ולחדש בתוכנו כוחות ממקור הדומיה האלוקית, לחדש בתוכנו עוצמות שיפתחו לנו שבילים וחידושים שישלימו את החוסר. עם ישראל למוד סבל ולמוד תלאות, והרבה פעמים אנחנו עומדים לפני, נראה כאילו אנחנו עומדים לפני שוקת שבורה. קבלת הדין מתוך אמונה גדולה בטוב האלוקי, וקבלת הדין מתוך דומיה אל מול הגודל האלוקי, היא זאת שגם פותחת פותחת וצינורות חדשים של סייעתא דשמיא ושל הערות שמקדמים את עם ישראל בגאולתו. הרב השאיר, אני חושב, רבבות תלמידים, בוודאי אלפי תלמידים שהוא ממש גידל אותם וטיפח אותם במשך כל ה-50 שנה שהוא הרביץ תורה. תחושת היתמות שעוטף את כולם היא מאוד מוחשית, אבל מצד שני רואים, תראו אדם אחד שעבד נאמן להשם ולעמו ישראל, אדם אחד שכולו שליח, כולו מלאך אלוקי שמוסר את כל כוחותיו למשימה שלו. תראו את פעולתו. ביום שישי הלכתי לניחום אבלים, התפללתי שם שחרית. אחרי שחרית לא היה כל כך הרבה אנשים, אז היה אפשר גם קצת לדבר. ובניו אמרו בשמו, וראיתי שהם תקנו אחד את השני, אז הבנתי שזה היה עומר שם בבית, הרבה פעמים הוא חזר על זה. הוא אמר שהוא רוצה לתקן את חטא הארץ. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא ציווה את הארץ לעשות, להוציא עץ פרי עושה פרי, שהעץ בעצמו יהיה פרי, והארץ הסתפקה במועט, היא לא התאמצה להפוך את העץ להיות פרי. זה עבודה קשה. הארץ יוציאה, עץ עושה פרי. הארץ היה קל לה לרוץ ישר אל התכלית, לרוץ ישר אל המטרה, ולהתאמץ בצורה כזאת שגם האמצעי יהיה לו טעם של פרי, זה היה מעבר לכוחותיה. אמרו הבנים שהרב מרדכי היה אומר שהוא רוצה לתקן את חטא הארץ, וגם אם יגידו לו לשתול עצים, שיהיה בוודאות ב-100% יגידו לו שהעצים האלה אף פעם לא יעשו פירות. אם השם רוצה שנשתול פרי את העצים האלה, אני רוצה להיות שותל אותם בלי שום חשבון על התוצאות של הפירות. זה היה הרב מרדכי כולו שליחות, ומתוך השליחות הזאת השקע עם רב והחיה דור שלם. ואנחנו אוחזים בשיפולי גלימתו, נתעזר בגבורה מתוך הדומייה הזאת של קבלת הדין, נתעזר בגבורה, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחדש בנו את הכוחות ויחדש בנו את היכולות להמשיך להגדיל תורה, להמשיך להאיר את כל האופק של מדינתנו ושל גאולתנו, ולהחיות עם רב מימיה של תורה.